ברכות, דף נון גימל, מתחילים בעזרת השם, דף נון בית עמוד בית, חמש שורות מלמטה, במילים, אין מברכים חולי. יש ברכה מאוד מעניינת. בדרך כלל, יש ברכות שאדם בא לאכול משהו, לשתות משהו, מברך. יש ברכות שבהן משבח את הקדוש ברוך הוא, ברקים, רעמים. כשאתה רואה דבר מיוחד, אתה מברך עליו. יש ברכות שקשורים ליום, ברכות על השבת. אבל יש ברכה אחת מאוד מעניינת. ברכה שמברכים על האש. בורא מאורי האש. מתי מברכים? במוצאי שבת. מה יש במוצאי שבת שצריך דווקא לברך על אש? הגמרא במסכת פסחים, דף נ"ד, מספרת. רבי יוסי אומר, הוא מביא שמה שהאור, האש, עלה במחשבה להיברות בערב שבת. הקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו לברוא את האש כבר בערב שבת. ולא נברא בפועל עד מוצאי שבת. מה היה במוצאי שבת? מוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, מעין דוגמה של דעה של מעלה כביכול, ואדם הראשון הביא שני אבנים, ותחנם זו בזו, שחק אותם, ויצא מהם אור, יצא מהם אש. פעם ראשונה שאדם הראשון רואה אש. שבת שלמה, הוא היה בלי אש. מוצאי שבת, נברא אש. לכן תקנו חכמים, הזדמנות פעם בשבוע להודות לקדוש ברוך הוא, בורא מאורי האש. מוצאי שבת, כשבאים לברך בורא מאורי האש, אומרת המשנה, צריך אבל לברך על אש, שהכל בסדר עם האש הזאת. אבל אין מברכים לא על הנר וגם לא על הבשמים, שגם על הבשמים מברכים במוצאי שבת, בגלל שידוע שמוצאי שבת יוצאת נשמה יתרה, יש בשבת אדם מקבל נשמה מיוחדת, מוצאי שבת היא עוזבת אותו, והדבר היחיד שהנשמה יכולה לנות ממנו זה הבשמים. אז זה מיישב את הדעת של הנשמה, זה שאיבד אותה הנשמה היתרה. אבל אתה צריך לברך על נר ועל הבשמים, נר ובשמים שהם טובים, שהגיעו ממקור טוב, אבל לא מברכים עליהם אם הם של עובד כוכבים, אדם שעובד עבודה זרה, אל תיקח את הנר שלו, אל תיקח את הבשמים שלו. וכן, לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה, גם אל תיקח נר ובשמים של עבודה זרה בעצמה, גם כן לא. שואלת הגמרא, המשנה אומרת שלא מברכים לא על הנר של עובדי עבודה זרה ולא על בשמים של עובדי עבודה זרה. בשלמה נר של גויים, אני מבין למה אתה לא יכול לבוא ולברך על זה בורא מאורי האש. משום דלא שבת, כי האש לא שבתה ממלאכה בשבת. כי הרי הגוי עשה מלאכה בשבת עם האור, עם האש הזה. ואתה צריך לברך דווקא על נר ששבת ממלאכה. אלא בשמים, מה אכפת לך להשתמש עם בשמים של עובדי כוכבים? מה הייתה אמה לו? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, הכה במסיבת עובדי כוכבים מסכינן. זה מגיע, הבשמים הזה, מסעודה של עובדי עבודה זרה. מפני שסתם מסיבת עובדי כוכבים לעבודה זרה היא. סתם שעושים סעודה, עובדי עבודה זרה, הם עושים את זה לכבוד העבודה זרה שלהם. לכן אנחנו לא יכולים לברך על זה, לקדוש ברוך הוא, על בשמים ש... השתמשו בסעודה של עבודה זרה. שואלת הגמרא, אבל על עבודה זרה המשנה מדברת באופן מיוחד, בהמשך. ומדקתני סייפה, אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עבודה זרה. כתוב במפורש במשנה. אז אם כן, מכלל דרי שלה בעבודה זרה, זה מוכיח שהמקרה הראשון שכתוב שלא מברכים על הנר ועל הבשמים של עובדי כוכבים, זה לא הכוונה שזה היה במסיבה של עובדי עבודה זרה, כי עבודה זרה כתוב במפורש. בהמשך של המשנה שלא משתמשים בנר ובשמים שמגיע משם, מתרצת הגמרא, באמת מה שאסור נר ובשמים של עובדי עבודה זרה, זה בגלל שזה שייך לעבודה זרה, כי סתם הסעודה של עובד עבודה זרה זה לכבוד העבודה זרה שלו. אז אם כן, למה כתוב אחר כך שוב פעם שלא מברכים לא על הנר ולא על בשמים של עובדי עבודה זרה? אמר רבי חנינא מסורה, מה הטעם כאמר? ההמשך של המשנה בא לבאר את תחילת המשנה. מה הטעם הם מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי עבודת כוכבים? מפני שסתם מסיבת עובדי עבודת כוכבים לעבודה זרה. אז אם כן, הבשמים האלה היו של עבודה זרה, לכן אי אפשר לברך עליהם במוצאי שבת. הביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, אור ששבת, או אור ששבת, רק עליו מברכים, מברכים על הבורא מאורי האש, רק אם לא עשו בו מלאכה בשבת, מלאכה אסורה. אבל ושלא שבת, אין מברכין עליו. אם הנר הזה במשך שבת לא עשו בו מלאכה של איסור, אפשר לברך עליו במוצאי שבת. אבל אם עשו בו חילול שבת, אי אפשר לברך עליו במוצאי שבת. מהי לא שבת? הנה מה, לא שבת מחמת מלאכה. שעשו בו איזושהי מלאכה, הוא לא שבת מלאכה, אפילו מלאכה דהתירה. גם אם הדליקו אותו לצורך חולה או לצורך יולדת, בכל זאת זה נקרא נר שעשו לברך עליו במוצאי שבת, והתניה, כתוב במפורש ברייתא, אור של חיה ושל חולה, כן מברכים עליו במוצאי שבת, אפילו שהוא לא שבת והדליקו אותו בשבת עצמו, כי זה היה פיקוח נפש וזה דחה שבת. אמר רב נחמן בר יצחק, מהי שבת? הכוונה ששבת ממחמת מלאכת עבירה, שבמשך השבת לא הדליקו אותו בעבירה. או שהדליקו אותו בערב שבת, או שהדליקו אותו בשבת, אבל לצורך פיקוח נפש, לצורך יותר. תניא נמיחי, באמת גם ככה אומרת הברייתא, הששית זה נר שדולקת בתוך מין קופסה מזכוכית כזאת, שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו, במשך השבת, אבל הדליקו אותה לפני שבת. למוצאי שבת מברכים עליה, למה? כי לא הדליקו אותה בשבת, לא עשו איתה שום מלאכה של איסור בשבת. תנו רבנן, נוכרי שהדליק במוצאי שבת נר מישראל, הוא בא ליהודי, תגיד, יש לך אש? אומר לו, יש לי אש. אז הנוכרי הלך, הדליק אש מהיהודי במוצאי שבת. וכן, ישראל שהדליק מוצאי שבת נר מנוכרי, מברכים עליו, מותר לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. אבל ונוכרי שהדליק מוצאי שבת נר מנוכרי, אין מברכים עליו. זאת אומרת, אם יהודי בא לעובד כוכבי, אומר, יש לך אש, תביא לי, אני צריך להדליק נר, והוא הדליק מזה נר, אפשר לברך על זה בורא מאורי האש. אם הפוך, גם אפשר, אבל אם זה נוכרי שהדליק מנוכרי, אי אפשר לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. שואלת הגמרא, למה? מה ישנה נוכרי מנוכרי דלא? למה אתה לא מתיר להדליק נר? נוכרי אחד שהדליק נר מנוכרי אחר, אתה לא מתיר אחרי זה לברך על זה בורא מאורי האש? משום דלא שבת? כי הנר המקורי שהיה אצל הנוכרי בשבת נעשו בו מלאכות, היא אחי ישראל שהדליק מוצאי שבת נר מנוכרי, נמי הלא שבת, הנר המקורי, כשיהודי מדליק מנוכרי נר, הרי הנר המקורי לא שבת בשבת, אז איך מותר לברך על זה במוצאי שבת? וכי תימא, אם תרצה את הרץ, תדע למה אפשר לברך אם יהודי מדליק נר מנר של נוכרי, אפשר לברך על זה בורא מאורי האש? כי אחי סורה אזל לי, האש שדלקה בנר בשבת כבר הלכה, זאת אומרת עכשיו יש פה אש חדשה. ובידד ישראל, ואחרינה הוא ובידד ישראל כמית ילדה. עכשיו האש הזאת שהדליקו מהנר של הנוכרי, זה אש חדשה לגמרי. זה לא האש שדלקה פה ביישום במשך השבת. ולכן זה מותר? אז אם כן קשה, אלא עד איתניה. המוציא, אדם שמוציא חתיכת חרס מאוד קטנה, שאם היה מוציא את החתיכת חרס הזאת בשבת, אולי היה עובר על האיסור של מוציא מרשות לרשות. אחד מה-39 אבות המלאכות של שבת שאסורים מדאורייתא, לעשות בשבת, זה לעקור חפץ מרשות היחיד, מקום שהוא פרטי, עם מחיצות ומקום סגור, כמו ההגדרות שהוא מוגדר במסכת שבת, לעקור משם חפץ ולהניח אותו ברשות הרבים. זה איסור מהתורה, וזה איסור חמור מאוד, כמו שאנחנו יודעים, אפשר להגיע לידי סקילה מזה אפילו. אז צריך, אבל בשביל שאדם יהיה חייב, צריך שיוציא חתיכת חרס, אם זה חרס, חתיכת חרס חשובה, זה סתם חתיכה לא חשובה, הוא לא יהיה חייב על זה. ואם האדם מוציא חתיכת חרס לא חשובה, והוא שם על זה איזשהו שמן או כל מיני חומרים דליקים, הדליק על זה אש, והוא הוציא שלהבת, המוציא שלהבת מרשות היחיד לרשות הרבים. עקר את זה מרשות היחיד והניח את זה ברשות הרבים. כתוב שהוא חייב. נשאלת השאלה למה? אבל מה חייב? אם אתה אומר שכל הזמן האש מתחדשת והאש שיש עכשיו זה לא אותה אש שהייתה קודם, הרי מה שעקר לא הניח, הרי כשהוא עקר את האש מרשות היחיד, היא הייתה אש אחת, אבל כל הזמן היא מתחדשת ומתחלפת, אז אחר כך כשהוא מניח, מה שהניח לא עקר, הוא לא מניח את אותה אש שהוא עקר, כי כל מה משתנה השלהבת. אז אלא מה רואים מפה? שאש, אנחנו לא אומרים כל הזמן שמשתנה ומתחדשת, אלא אותה אש, למרות שהיא כל הזמן ככה בוערת והכל, אנחנו רואים אותה כל הזמן מתחדשת ובוערת שוב ושוב, זה אותה אש, אנחנו מייחסים לזה את אותו אש. אז אם כן, למה באמת מותר להשתמש עם אש שיהודי הדליק מגוי, או שגוי הדליק מיהודי, ולעומת זאת להשתמש עם אש שגוי הדליק מגוי אסור? לעולם דאיסורא נמי איתי. אלא מה חייבים להגיד באמת, כשאתה רואה אש, גם אתה מעביר מאש אחת לאש אחרת, תבין, אנחנו מתייחסים לאש החדשה כמו אותה אש המקורית, כמו האש הישנה. וקיקה מברך, התוספת דהתרא כמברך, אבל מה? נכון שיש גם את האש הבסיסית שהייתה לפני כן, אבל כל הזמן זה מתווסף עוד אש חדשה. אז אני מברך לא על האש שהייתה קודם, שדלקה ברשות הנוכרי באיסור, אלא אני מברך על האש החדשה שמתחדשת כל הזמן. שואלת הגמרא, הכי נוכרי מנוכרי נעמי? אז אתה אומר, טוב, אתה אומר שהאש בגלל שהיא מתחדשת כל הזמן, אז אם אתה מעביר אש ממקום אחד למקום אחר, האש הרי כל הזמן מתחדשת, אתה מברך על מה שהתחדש. אז למה אם אתה הדלקת, למה אם נוכרי הדליק מנוכרי אחר אש, היה לנוכרי אש, בא נוכרי אחר הדליק ממנו אש, אתה עכשיו בא לברך על, על האש, כתוב שאסור לברך, למה אסור? הרי כל, אתה תברך על האש שהתחדשה במוצאי שבת, שהיא לא עשתה מלאכה באיסור בשבת. מתרץ את הגמרא, אין הכי נמי. באמת, מעיקר הדין היה אמור להיות שמותר לברך על אש, אפילו אם נוכרי אחד הדליק את האש מאש של נוכרי אחר. ומה הסיבה שגזרו חכמים לא לברך על כזה אש? גזירה משום שמא האדם יבוא וידליק מנוכרי ראשון ועמוד ראשון, שחוששים שמא יבוא יהודי, מוצאי שבת, יראה נוכרי שיש לו אש, ייגש אליו, תגיד, אפשר שנייה לברך ברכה על האש שלך? אומר לו, בטח, בשמחה. הוא בא ומברך על האש שלפני רגע נוכרי הדליק את זה בשבת. ועדיין זה אותה אש, כי הוא מברך על זה מיד, תכף במוצאי שבת. אז בשביל זה גזרו חכמים, כדי שאדם לא יבוא לברך בורא מאורי האש על אש מיד בצאת השבת, שהדליקו אותה בשבת, שזה עדיין נר שדלק באיסור במהלך השבת. בשביל זה גזרו חכמים גם על נר שנוכרי הדליק מנוכרי אחר. אבל ברגע שאתה עושה איזשהו גבול, ואתה אומר שאם זה יהודי הדליק מנוכרי, או נוכרי הדליק מיהודי, אז זה כבר מותר, כי כבר ברגע שעבר פה בעלות, זאת אומרת, ברגע שעשו פה פעולה עם האש, העבירו את זה מאחד לשני, ושני רשויות, זה נוכרי, זה ישראל, פה כבר לא יגיעו לזה, לבוא לברך על אש מיד מוצאי שבת של נוכרי. למדנו שאי אפשר לברך בורא מאורי האש על נר שהדליק אותה נוכרי באיסור בשבת, אתה לברך ברכת בורא מאורי האש רק על נר של יהודי שהוא שומר שבת, ואתה יודע שהוא לא הדליק את זה באיסור בשבת. לכן מביאה הגמרא הברייתא, תנו רבנן, היה מהלך חוץ לכרך, אדם הולך מחוץ לעיר, וראה אור, הוא רואה שיש אש שדולקת בתוך העיר, שעשויה לאור. אז אם רוב העיר הם, רוב אנשי העיר הם נוכרים, אינו מברך, כי מן הסתם האש הזאת הדליק אותה נוכרי, ואנחנו תולים שהוא הדליק את זה בשבת. אבל ואם רוב ישראל, אם רוב התושבים של העיר הם יהודים, מברך, כי מן הסתם האש הזאת היא מישראל, והיא שבתה בשבת. שואלת הגמרא, אם אתה תדייק בתחילת הברייתא, ואת אותו דיוק תדייק בסוף הברייתא, יצא לך סתירה פה. כי מה אמרת בתחילת הברייתא? הגוף הקשיא, ההתבוננות בדברי הברייתא, נראה שיש סתירה בין תחילת הברייתא לסוף הברייתא. האמרת, תחילת האומר, אם רוב נוכרים אינו מברך, אם רוב התושבים של העיר הזאת הם נוכרים, אז מן הסתם האש הזאת שייכת לנוכרי, ואתה לא יכול לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. רגע, ואם זה חצי יהודים, חצי נוכרים, מותר. המחצה על מחצה מברך. עכשיו תראה מה כתוב בסוף הברייתא. ועד רתני, סוף הברייתא כתוב, אם רוב ישראל מברך, צריך בשביל שאתה תוכל לברך בורא מאורי האש על הנר הזאת, על האש הזאת, צריך שרוב התושבים שם היו יהודים. המחצה על מחצה אינו מברך. אני מדייק מזה שאם רק חצי מהתושבים יהודים וחצי מהתושבים הם נוכרים, אתה לא יכול לברך על האש הזאת, בורא מאורי האש. מתרץ את הגמרא, הדיוק בתחילת הברייתא זה הדיוק הנכון. בדין עוד אפילו מחצה על מחצה נמי מברך. מספיק שיש כאן חצי תושבים יהודים שומרי שבת, כבר אתה יכול לסמוך שהנר הזאת, האש הזאת, היא לא דלקה באיסור בשבת, ולכן אתה יכול לברך על זה בורא מאורי האש. ואיידה דתנא רישא, רוב נוכרים, מכיוון שברישא כתוב שאם רוב נוכרים לא מברך, תנא סיפא שאם רוב ישראל כן מברך, אבל האמת מספיק שיהיה חצי מהתושבים ישראל כדי שיהיה מותר לו לברך ברכת בורא מאורי האש. תנא רבנן, היה מהלך חוץ לכרך, הוא הולך חוץ לעיר, וראה תינוק ואבוקה בידו, הוא רואה ילד שמחזיק אבוקה של אש ביד. בודק אחריו, צריך לבדוק את הילד הזה אם הוא יהודי או לא. אם ישראל הוא מברך, ואם נוכרי הוא אינו מברך. שואלת הגמרא, מה העיר התינוק? ואם זה בן אדם מבוגר, מה ההבדל אם זה מבוגר או תינוק? אפילו נוכרי נמי, צריך לבדוק אם הוא ישראל או נוכרי, בשביל לדעת אם מותר לברך על הנר הזאת. אמר רב יהודה, אמר רב, הכה, דובר שרואים אותו מחזיק את האבוקה הזאת, בסמוך לשקיעת החמה עסקינה, זה ממש קצת אחרי צאת הכוכבים. גדול שמחזיק אש, למה שיהודי יחזיק אש מיד במוצאי שבת? מוכיח מילתא שבוודאי נוכרי, ובוודאי שהוא לא יהודי. תינוק, לא חייב להיות שהוא לא יהודי. היי, מר ישראל, הוא יקרה ונקית, אולי הוא יהודי, והזדמן לו מיד מוצאי שבת להחזיק אבוקה. בכל זאת הוא ילד, הוא אין לו אותה להאריך מוצאי שבת סעודה שלישית, אחרי זה תפילת ערבית. יכול להיות שמיד מוצאי שבת הוא החזיק אש שלא דלקה באיסור בשבת. הברייתא הבאה עוסקת בהלכה שבשביל לברך על אש בורא מאורי האש, צריך שהאש הזאת תהיה מיועדת לעשות אור. אבל אם היא מיועדת, למשל, בשביל לצרוף בפנים אבנים, לעשות מזה סיד, או שהיא מיועדת לבישול, היא מיועדת לאפייה, אז אי אפשר לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. ולכן אמרת הגמרא ברייתא תנו רבנן. היה מהלך חוץ לכרך, מחוץ לעיר, וראה אור, הוא רואה שבתוך העיר יש איזה אש. עכשיו, הוא לא יודע אם זה מיועד לאור או שזה מיועד לדברים אחרים. אם האש הזאת עבה כמו הכבשן, כמו פתח של כבשן, ששם היו מדליקים אש גדולה מאוד, ושם היו מתיחים אבנים בשביל לעשות מזה סיד, אז היו נוהגים בזמנם שאת האש הגדולה הזאת היו עושים גם בשביל צורך של אור. היו משתמשים אותו גם לאור. לכן מברך עליו. ואם לאו, אם זה אש קטנה יותר, אינו מברך עליו. תנא אחדא, בברייתא אחת כתוב, אור של כבשן מברכים עליו בורא מאורי האש, כמו שגם ראינו קודם. ותניא אידך, ברייתא אחרת אומרת הפוך, שאור של כבשן אין מברכים עליו בורא מאורי האש. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר, תלוי איזה אש מדובר פה. מתי לא מברכים על אש של כבשן? מדובר שהאש דולקת בתחילה, כששורפים את האבנים שעושות מהם סיד, אז האש הזאת לא מיועדת לאור, היא מיועדת לצרוף את האבנים שהם יפרו סיד. אבל מה שכתוב שמותר כן לברך על אש של כבשן, מדובר פה לבסוף, אחרי שכבר סיימו לשרוף את האבנים, אז האש הזאת היו מדליקים אש נוספת על האבנים, כדי למרק את ההכנה שלהם, לעשות אותם יותר מושלמים, ועם האש הזאת היו משתמשים גם לאור, ועל הנר הזה אפשר כן לברך. תנא אחד, הברייתא אחת אומרת, אור של תנור ושל קיריים מברכים עליו, מותר לך ללכת לתנור או לקיריים, האש שם, לראות את האש וליהנות ממנה ולברך על זה ברכת בורא מאורי האש מוצאי שבת. ככה ברייתא אחת אומרת. ותניא אידך אין מברכים עליו. ברייתא אחרת אומרת שאסור לברך בורא מאורי האש על אש של תנור או של קיריים. אומרת הגמרא לא קשיא, הברייתות האלה לא סותרות. מתי הברייתא אומרת שאסור לברך על אש של תנור וקיריים? מדובר פה שזה דולק בתחילה, כשאתה עדיין רוצה לבשל או לאפות. אז זה לא מיועד לאור האש הזאת, לכן אתה לא יכול לברך על זה בורא מאורי האש. אבל הברייתא שאומרת שאפשר כן לברך על האש, מדובר לבסוף, כשסיימו לבשל, הדרך הייתה אז להדליק כל מיני קיסמים כאלה, עצים דקים, בפתח של, של התנור, וזה היה בשביל לעשות אור בחדר. ואכן על זה אפשר כן לברך בורא מאורי האש. תנא אחד, הברייתא אחת אומרת, אור של בית הכנסת ושל בית המדרש, מברכים עליו. מותר לברך על אש שדולקת בבית כנסת ובבית מדרש, ברכת בורא מאורי האש. ותניא אידך שאסור לברך, אין מברכים עליו על אש של בית כנסת ובית מדרש. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר. מתי אסור לי לברך בורא מאורי האש על אש שדולקת בבית כנסת או בבית המדרש? דאיקא אדם חשוב. יש בבית כנסת הזה אדם חשוב שהדליקו לכבודו את האש. היה מנהג שהיום מדליקים אש לכבוד אדם חשוב. אז לכן, זה לא מיועד לאור, זה מיועד רק לכבוד האדם החשוב הזה. מתי כתוב שמותר כן לברך על זה? דלק האדם חשוב, כשבבית כנסת הזה אין אדם חשוב, אז שמה מדליקים את האש? רק בשביל לעשות אור למתפללים. ואי בהתאם התירוץ נוסף אפשר לתרץ, ועדי כאדם חשוב. שתי הברייתות מדברים שיש אדם חשוב בבית הכנסת, ובכל זאת יכול להיות שהדליקו את האש בשביל לעשות אור, ולא בשביל רק לאדם החשוב. ולא קשיא. מתי מותר לברך על האש של בית מדרש בבית הכנסת? דאיקא חזנא, יש שמש בבית הכנסת שהוא אוכל בבית הכנסת והדליקו לו נר כדי שיהיה לו אור שיוכל לאכול שם. לכן מותר לברך על הנר הזאת. הברייתא שאומרת אסור לברך על אש של בית הכנסת, דאיקא חזנא, כשאין שם שמש שאוכל בבית הכנסת, אלא כולם הולכים לאכול בבית. שמה הדליקו את האש הזאת? רק בשביל הכבוד של האדם החשוב. ואש שהדליקו אותה לכבוד, אי אפשר לברך עליה בורא מאורי האש. והיא בהתאם מהתירוץ נוסף, שתי הברייתות עוסקות, דאיקא חזנא, כשיש כן שמש בבית הכנסת, ולא קשיא. מתי כתוב שאי אפשר לברך על הנר של בית הכנסת? דאיקא סיהרא, יש ירח מלא, והירח עושה מספיק אור. בזמנם לא היה להם את כל התאורה שיש לנו היום. אז היו מדליקים נר כמה אור הוא כבר היה עושה. אבל כשהירח מלא באמצע החודש, הוא עושה אור יותר גדול מהנר. אז לא צריך להדליק את הנר בכלל. ולכן, למה בכל זאת הדליקו את האור הזה? זה רק בשביל אדם חשוב שנמצא שם, בשבילו הדליקו, לכבודו הדליקו. מתי כתוב שאפשר כן להשתמש עם הנר במוצאי שבת, כי זה כן מיועד לאור? דלק הסיירה, שהירח לא מיר את בית הכנסת, ולכן בשביל השמש שאוכל בבית הכנסת, היו צריכים להדליק אש כדי שיהיה לו אור, ומותר לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. תנו רבנן ברייתא, היו יושבים בבית המדרש, והביאו אור לפניהם, כדי שהביאו לפניהם אש, שברכו על זה בורא מאורי האש. בית שמאי אומרים, כל אחד ואחד מברך לעצמו ברכת בורא מאורי האש, ולא יעמוד אחד ויברך בקול ויוציא את כולם מדי חובה. ובית הלל אומרים, אחד מברך לכולם, והוא מוציא את כולם מדי חובה. מברך ברכת בורא מאורי האש, וכולם אומרים אמן, נהנים מהאש, ולא צריכים כל אחד לברך בפני עצמו. למה? משום שנאמר שכשמברכים ברכה ברוב העם, זה הדרת מלך, זה כבוד לקדוש ברוך הוא. טוב, אז מובן, למה בית הלל אומרים שאחד יברך וכולם יענו אמן וכוונו לצאת ידי חובה? מי שלמה בית הלל מפרשי טעם, אז מפרשים את הטעם שלהם, אז מובן למה לדעתם אחד מברך וכולם מקשיבים. אלא בית שמאי, מה איתמה, למה הם סוברים שכל אחד יברך לעצמו ברכת בורא מאורי האש? למה שלא אחד יברך ויוציא את כולם ידי חובה? תרץ את הגמרא כסברי, בית שמאי סוברים מפני ביטול בית המדרש. אם אחד יוציא ידי חובה את כולם בברכת בורא מאורי האש, תצטרכו לדפוק על הבימה ולהשתיק את כל אלה שלומדים בהתמדה, במתיקות, בחשק, לעצור את כל בית המדרש שעסיקו כולם ללמוד, לברך ברכת בורא מאורי האש, וכולם יגידו אמן, ואז כל אחד ינסה לקבל אור, ליהנות מהאור, מזה שהדליק, מזה שבירך, וזה יגרום להרבה זמן ביטול בית המדרש. לכן עדיף שכל אחד יגשו אליו בשקט, יברך, והוא מסיים לברך, הולכים לבא בתור, ואז לא משתיקים את כל בית המדרש. תעני נמי אחי, שזה סיבה מאוד חשובה, ביטול בית המדרש זה גורם מכריע שלא עושים הרבה דברים בשביל שלא לבטל את בית המדרש. של בית רבן גמליאל לא היו אומרים לאחד שמתעטש, לא היו אומרים לו מרפא, הכוונה הסוטה, היו אומרים לבריאות, חיים ארוכים, כל אחד משהו מברך, לא היו אומרים את זה בבית המדרש מתי שיש שם אנשים שלומדים. מפני שזה יכול להביא לביטול בית המדרש, זה מפריע לאנשים ללמוד. מה בכלל הסיבה שכשאדם מתעטש אומרים לו לבריאות או הסוטה וכו'? אז הגיליון השס מביא פה, מהפרקי דרבי אליעזר, אות נון בית, שעד יעקב אבינו, לא היה מושג כזה שאדם נהיה חלילה חולה, ואז הוא נפטר. אלא, הוא היה מתעטש, ועובר לעולם שכולו טוב. יעקב אבינו ביקש רחמים, בונו של עולם, תרחם, שהוא ביקש שאדם יהיה חולה לפני שהוא נפטר, כדי שיוכל לצוות את בניו ואת בנותיו, הוא ידע מראש ככה להתארגן. ומאז, היתוש הפך להיות לדבר בריא, כמו שהפסוק אומר, התישותיו תהל אור, האיתוש מאפר של חיים זה הפך להיות חיים. אנשים מתעטשים ולא קורה להם שום דבר, לכן אומרים לכל אחד, עשו אותה וכו', מרפא. טוב. במשנה למדנו, אין מברכים ברכת בורא מאורי האש, לא על הנר ולא ברכת בורא מיני בשמים, על הבשמים של מתים שהדליקו את זה לכבוד מתים. מה הייתה? נר, למה לא מברכים עליו ברכת בורא מאורי האש אם הדליקו אותו ליד מת? כי הוא לא הדליק אותו לאור. כי לכבוד הוא דוד, אז זה כמו נר נשמה שמדליקים אותו לכבוד המת ולא בשביל שיהיה אור. בסמים ששמו ליד המת גם כן לא מברכים על זה, בגלל שזה לא מיועד לעשות ריח טוב, אלא לעבור ריח עודי אבידי, זה מיועד בשביל להעביר ריח לא טוב. ובסמים שמיועדים רק להעביר ריח לא טוב, לא מברכים עליהם בורא מיני בסמים. אמר רב יהודה, אמר רב, כל כזה מת שהוא חשוב שמוציאים לפניו נר, גם אם קוברים אותו ביום וגם אם קוברים אותו בלילה, אין מברכים עליו. למה מדליקים לו נר כשמוציאים אותו ביום? מן הסתם שהנר הזה לכבוד, לא בשביל אור. אבל אם כזה סוג מת וכל שאין מוציאים לפניו אלא בלילה, זה סוג כזה של מת שאילו זה עכשיו היה לוויה ביום, לא היו מדליקים לו נר. אלא בגלל שזה לילה, אנשים לא יכולים לראות בשביל לעשות אור, מדליקים לו נר, אז זה מיועד לאור ומברכים עליו בורא מאורי האש. אמר רב הונא, בסמים של בית הכיסא, אדם שהוא אינסטניס שקשה לו להריח ריח לא טוב, לוקח איתו בסמים לבית הכיסא בשביל להעביר את הריח הלא טוב שיש שם, ושמן העשוי להעביר את הזוהמה. היה שמן שהיה בו ריח טוב, שהיו מביאים בסוף הסעודה בשביל להעביר את הזוהמה שיש בידיים. היו ככה מורחים את זה בידיים. על שני אלה אין מברכים עליו ברכת הריח. למה? כי זה לא מיועד לריח טוב, זה מיועד בשביל למנוע ריח לא טוב. מדייקת הגמרא למימרא דכל איכא דלאו לריחא אבידא לא מברכין אני לווי. מה אתה רוצה לומר לי שבסמים שלא מיועדים לריח טוב לא מברכים עליהם ברכת בורא מיני בסמים? מיטיבי קושיה מברייתא, הנכנס לחנותו של בסם, אדם נכנס לחנות שיש שם בושם עם ריחות טובים והריח ריח, אפילו ישב שם כל היום כולו, הוא לא צריך כל הזמן לברך עוד פעם ועוד פעם, אינו מברך אלא פעם אחת כשהוא הגיע לחנות, הוא מברך פעם אחת ואז הוא נהנה מהריח כל הזמן. אבל אם הוא נכנס ויצא, נכנס ויצא, כל פעם כשהוא נכנס מחדש, מברך על כל פעם ופעם בורא מיני בסמים. והאחד אליו לריחא עוד אבידא, הבן אדם שמוכר בסמים לא רוצה עכשיו לעשות תרומה לאיכות הסביבה ולזכות את כולם בריח טוב. מה שמעניין אותו זה להתפרנס. הוא לא שם פה את הבסמים בשביל שיהיה ריח טוב. וכמברך, אתה רואה שבכל זאת מברכים על זה ברכת בורא מיני בסמים, אפילו שזה לא מיועד לריח טוב. ותרץ את הגמרא, בוודאי שזה מיועד לריח טוב. אין, לריח ענה מיהודה אבידה. זה מיועד, שמים את זה בחנות שיעשה ריח טוב. כי איך ידניחי אינשו, אינשי, אנשים יבואו, יאריכו את הריח של הבסמים הזה, ונעיתו ונזבון מיני, ואז אנשים יגידו, זה ריח טוב, זה ריח נעים, יבואו ויקנו ממנו את הבסמים האלה. אז בוודאי שהוא שמח שאנשים יאריכו את הריח של הבסמים. לכן, זה מיועד לריח, מברכים על זה בורא מיני בסמים. תנו רבנן, חכמים למדו ברייתא, אדם שהיה מהלך חוץ לכרך, חוץ לעיר, והריח ריח של בסמים מהעיר, והוא לא יודע אם זה ריח של ישראל, של בסמים של יהודי, שהוא לא מייעד אותם לעבודה זרה, או שזה ריח של עובד עבודה זרה, שזה מיועד לעבודה זרה. אז אם רוב אנשי העיר הם עובדי כוכבים, אינו מברך, ואם רוב אנשי העיר הם ישראל, מברך. רבי יוסי אומר, אפילו אם רוב התושבים של העיר הם ישראל, בכל זאת אינו מברך. נמי אינו מברך, למה? מפני שבנות ישראל מקטרות בסמים לקשפים, כדי להעביר רוח לא טובה. שואלת הגמרא, אתו כולו לקשפים מקטרן, הכל בנות ישראל צריכות לקטר בשביל קשפים, זה לא כל כך מצוי שצריך. עונה הגמרא, אבל המיעוט לקשפים, יש מיעוט מבנות ישראל שמקטרות בשביל להבריח רוחות לא טובים, ומיעוט הנמי לגמרי את הכלים, יש מיעוט שבאות לעשות, להקטיר בסמים רק בשביל, הם שמים גחלים, מעל זה שמים בסמים מיוחדים, ומעל זה תולים בגדים, ואז הריח הטוב נספק בבגדים. הריח שנמצא בקטורת לא מיועד לריח, זה מיועד להעביר ריח לבגד. ועל הבגד גם לא נברך בורא מיני בסמים, כי אין את המקור של הריח. זה ריח שאין לו מקור, אז לא מברכים על זה. כי הרי ברגע שהבגדים קלטו את הריח, אז מוציאים את הקטורת הזאת. והריח שיש בבגדים אתה לא יכול לברך עליו ברכת בורא מיני בסמים, כי אין פה את המקור של הריח. אז לכן, מכיוון שיש כבר כל כך הרבה סיבות שיש לנו בסמים, אפילו אצל ישראל, לא בשביל להריח, וכל רובה, ישתכח רובה דלאו לריחא, ומצרפים את שני המיעוטים, יוצא שיש פה רוב שהם לא עשו את הבסמים בשביל להריח, וכל רובה דלאו לריחא אביד לא מברך, מכיוון שרוב בנות ישראל שמקטירות זה לא בשביל ריח, אז לכן אי אפשר לברך על הקטורת הזאת בורא מיני בסמים. אמר רב חיה בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, המהלך בערבי שבתות בטבריה, או ובמוצאי שבתות בציפורי, והריח ריח, אינו מברך ברכת בורא מיני בסמים, או את הריח שמברכים על הקטורת הזאת, פני שחזקתו של הריח הזה אינו עשוי לריח, אלא הוא עשוי לגמר בו את הכלים, כי בני טבריה היו מכניסים את הריח הטוב בבגדים בערב שבת, ובני ציפורי דרכם הייתה לבשם את הבגדים במוצאי שבת. לכן, ברגע שרוב אלה שמסמים פה מסמים, זה בשביל לעשות ריח טוב בבגדים, אתה לא מברך על זה ברכת בורא מיני בסמים. תנו רבנן, היה מהלך בשוק של עובדי כוכבים, והוא מריח ריח. עכשיו, הריח של הבסמים שם זה של עבודה זרה. אז נתרצה להריח, אם הוא שמח בריח הזה, הרי זה חוטא, כי הוא נהנה מריח של עבודה זרה. למדנו במשנה, ואין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו. עד שאתה נהנה מהאור, אתה לא יכול לברך ברכת בורא מאורי האש. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, לא הכוונה שאתה צריך ממש ליהנות. לא יאותו ממש, יאותו ממש. אלא כל שאילו היה עומד בקרוב. אם היית עומד סמוך לאור, ומשתמש לאורה, היית יכול ליהנות מהאור? כבר אפשר לברך, ואפילו ברחוק מקום. גם אם עכשיו בפועל אי אפשר לנות מהאור, כי בן אדם נמצא במרחק מהאש, אבל הוא רואה את האש במרחוק, הוא יודע שאם הוא היה עומד קרוב הוא היה יכול ליהנות, כבר הוא יכול לברך כי הוא רואה את האש במרחוק. ואפילו בריחוק מקום. לכן אמר רבשי, בריחוק מקום שנינו, גם כן שאפשר לברך, אם הוא רואה את האש ברחוק, אילו היה נמצא קרוב הוא היה נהנה מהאור, כבר הוא יכול לברך עכשיו אפילו שעומד מרחוק. שאת אמר הקושייה מית וקושייה מברייתא. הייתה לו נר תמונה בחיקו, בכיסו. עכשיו, הוא לא מייעד את הנר הזאת בשביל אור, בשביל חימום וכדומה. או שהנר הייתה בתוך פנס, תוך קופסת זכוכית. יש הפסק בין הנר לבין העיניים של האדם. או שראה שלהבת ולא נשתמש לאורה. מה פירוש לכאורה? שהוא עומד רחוק. תכף הגמרא תדון על זה, כי כתוב פה שהוא לא יכול לברך. או שנשתמש לאורה ולא ראה שלהבת. הוא נהנה מהאור, אבל הוא לא רואה את השלהבת. תכף הגמרא תסביר באיזה מקרה זה מדובר. בכל המקרים האלה אינו מברך, עד שיראה שלהבת וישתמש לאורה של השלהבת. עכשיו, ביש למה משתמש לאורה ולא ראה שלהבת? איך יכול להיות שאתה נהנה מהאור בלי לראות את השלהבת? איך יכול להיות? משכחת לה, דקיימה בקרן זווית, שהאש נמצאת, למשל יש פה בניין, ויש רחוב שהולך ממזרח למערב, והוא הולך מכיוון דרום לצפון. עכשיו, הוא לא רואה את האש, אבל מהצד של הבניין יש אור שבוקע, בגלל שיש אש בקרן זווית. הוא לא רואה את האש, בגלל שהקיר מסתיר לו, זה נמצא אחרי הקיר, והוא רואה רק את האור שבוקע מהרחוב. אדם הולך ברחוב, עכשיו, יש צומת, ויש אש מעבר בתוך הצומת יש אש, והאש מאירה החוצה גם לכביש, שהבן אדם נוסע בו, הולך בו. אז הוא יכול להיות מציאות שהוא נהנה מהאור והוא לא רואה את הנר, את האש. אלא ראה שלהבת ולא נשתמש לאורה, איך היא משכחת? איך יכול להיות שבאדם רואה את הנר, רואה את האש, והוא לא נהנה מהאור, איך יכול להיות? לאו דמירחקא. וכי לא מדובר פה שזה נמצא רחוק, הוא רואה את האש מרחוק, אבל לא יכול לנות מזה. כתוב כאן שהוא לא יכול לברך, בורא מאורי האש, לסותר את מה שאמר רב, ומה שאמר רבשי, שכן אפשר לברך בורא מאורי האש, גם אם זה נמצא רחוק. אילו היית קרוב, היית יכול ליהנות, כבר אתה יכול עכשיו לברך את זה בורא מאורי האש, אז קשה מהברייתא פה כתוב שלא. מתרץ את הגמרא, לא. לא מדובר פה שהשלהבת רחוקה. אם היא רחוקה, הוא כן יכול לברך עליה בורא מאורי האש. רק כגון דאמיה ואזלה, השלהבת מאוד נחלשה, והנור הולך לחבות, ולכן הוא רואה את השלהבת, אבל השלהבת לא עושה כבר אור, כי היא כבר ממש נחלשה. ועל זה אסור לברך בורא מאורי האש. עכשיו, תנו רבנן, אם הגחלים הם לוחשות, הם כבר ממש נחלשו, אבל הם עדיין לוחשות, תכף הגמרא תסביר באיזה רמה הם נמצאים, מברכים עליהם בורא מאורי האש, אבל אם הם כבר עוממות, שכבר ממש נחלש, אין מברכים עליהם בורא מאורי האש. היחידה מלוחשות, מתי זה נקרא לוחשות שעדיין אפשר לברך על זה? אמר רב חיסדא, כל שהגחלים עדיין יש בהם אש, שאילו מכניס לתוכם כיסם של עץ, ודולקת מאליה בלי שיצטרכו לעשות רוח, אז זה כבר נקרא לוחשות, ואפשר לברך על זה בורא מאורי האש. למדנו שאם הם עוממות, לא מברכים עליהם. למה הם מאוד מאוד חלשות? האש כבר ממש נחלשה. עכשיו, איך גורסים עוממות עם א' בהתחלה או עם ע' בהתחלה? היא באה אלו, עוממות או עוממות עם ע'. תשמד אמר רב חיסדא, בר אבדימי, על עץ מיוחדת שכתוב עליה, הרזים לא עממוהו. הרזים שהם ממש מרשימים, לא החלישו את היופי של העץ הזה. בגן האלוקים בעולם הזה. אבל רואים מפה שהעממוהו זה הכוונה עם עין, הכוונה נחלש. טוב, עד לפה אמרנו דעתו של רב ושל רב אשי, שאתה לא חייב ליהנות מהאש, אבל זה צריך להיות שאתה רואה את האש, שאילו היית קרוב, היית נהנה. רב אמר, מה פתאום? אתה ודאי חייב ליהנות מהאש בשביל לברך. יאותו ממש, אתה צריך ליהנות מהאור, ואם הוא עומד רחוק והוא רואה נר, והוא לא יכול ליהנות ממנו, הוא לא יכול לברך בורא מאורי האש. וכמה? כמה הוא צריך ליהנות מהאור? אמר אולה, כדי שהוא יכיר ויזהה בין מטבע של איסר, לבין מטבע של פונדיון, שידע לזהות בין שתי מטבעות. חזקיה אמר, הוא צריך ליהנות כדי שיכיר בין מלוזמה, הכוונה משקולת, היה להם כזה מין מוט, שהיה לו למעלה מין כזה מוט מאונח, שמעליו היה מוט מאוזן, ששמו לו בשני הצדדים כאלה שלשלות, והשתלשל מהם כלים, והיו באים לשקול עם המשקולת הזאת. בצד אחד היו שמים משקולת ששוקלת קילו או שני קילו, ואז אם אני רוצה לדעת כמה, שאני רוצה לשים קילו פירות, איך אני יודע? אני שם בצד השני פירות, ושם בצד אחד משקולת של קילו, ואם זה ישר בדיוק, אני יודע שעכשיו יש פה בדיוק קילו של פירות. אז המשקולת הזאת נקראת מלוזמה. ושידע לזהות בין מלוזמה של העיר טבריה לבין המלוזמה, לבין המשקולת של העיר ציפורי. זה קצת שונה, אז אם אתה יודע לזהות דרך האור של האש, את ההבדל ביניהם, כבר אתה יכול לברך על זה ברכת בורא מאורי האש. אומרת הגמרא, הרב יהודה, שהוא סבר שגם אם אתה רואה את האור מרחוק, אפילו אם אתה עכשיו לא נהנה ממנו, אבל אילו היית עומד סמוך אליו והיית נהנה, כבר אתה יכול לברך על הברכת בורא מאורי האש. הוא נהג כשיטתו, והוא היה מברך על האש שדלק דבי עדה דיאלה, בביתו של עדה השמש. אפילו שזה היה רחוק ממנו, אבל הוא ראה את האש, אפילו שהוא לא יכול ליהנות מהאש, בכל זאת הוא בירך על זה בורא מאורי האש כשיטתו. לעומת זאת רבה שסבר שצריך בפועל ליהנות מהאש, הוא נהג כשיטתו, ולכן הוא היה מברך עד ביגוריה ברחמה, על הנר שהיה סמוך לביתו, בביתו של גוריה ברחמה, מכיוון שהוא נהנה מהאש הזאת, לכן הוא בירך על זה ברכת בורא מאורי האש. אביי מברך עד דבי בר הבוע, אפילו שזה היה רחוק, בביתו של בר הבוע, בכל זאת אביי בירך על זה ברכת בורא מאורי האש, כי הוא סבר כמו רב יהודה, שמברכים על הנר, גם אם כרגע הוא לא נהנה ממנו, כי הוא רואה את הנר, ואילו היה עומד קרוב, הוא היה נהנה, כבר אפשר לברך על זה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אין מחזרים על האור, לא צריך לחפש מדי הרבה אש, בשביל לברך על זה ברכת בורא מאורי האש, מוצאי שבת, כדרך שמחזרים על שאר המצוות, כמו שאדם שצריך לשמוע קול שופר, או לנענע בארבעת מינים בסוכות, הוא צריך לחזר אחרי המצווה, כי יש עליו מצווה חשובה מאוד לקיים אותה, אבל לברך ברכת בורא מאורי האש, לא חייבים לחזר על זה כל כך הרבה. אמר רבי זרע, מריש אבא מאדרנה, בהתחלה כשלא היה לי אש, הייתי מחפש אש אצל אחרים, בשביל לברך ברכת בורא מאורי האש. כיוון לשמן אליה, דרב יהודה אמר רב, שמעתי שרב יהודה אומר בשם רב, שאם אדם בהבדלה אין לו אש, שעשה הבדלה בלי אש, ואם יזדמן לו אחר כך, הוא יברך אחר כך. אז מאז ענה נמי לו מאדרנה, אני כבר גם כן, אם אין לי אש מזומנת בשבילי, אז אני לא הולך לחפש מדי הרבה, כי אני עושה הבדלה גם בלי אש. אלא היא מכללים, ממילא מברכינה. אם מזדמן לי נר, ממילא מוצאי שבת, אני מברך. אבל אם לא מזדמן, אני לא מברך. למדנו במשנה, מי שאכל ושכח, לא בירך ברכת המזון, הלך למקום אחר. בית שמאי אומרים, תחזור למקום שאכלת ושם תברך. בית הלל אומרים לו, תברך איפה שאתה נמצא. אתה לא צריך לחזור למקומך ולברך. אמר רב זביד, ואיתם יש אומרים שאמר את זה רב דימי בר אבא. כל המחלוקת שבית שמאי ובית הלל, זה בשכח לברך והלך למקום אחר. אבל במזיד, אם האדם בכוונה עזב את המקום שהוא אכל והלך למקום אחר בלי לברך ברכת המזון לפני זה, גם בית הלל מודים, דברי הכל יחזור למקומו ושם יברך. שאת הגמרא פשיטה ושכחת נן, כתוב שהמחלוקת שלהם זה דווקא אם הוא שכח, עונה הגמרא מהו דתימה, בלי שרב זביד היה מחדש, הייתי חושב שהוא עדין אפילו במזיד, לפי בית הלל הוא לא צריך לחזור, אלא הוא מברך במקומו. והיידי קטני ושכח, זה לא בא למעט שבמזיד לא, אלא להודיעך כוחן דבית שמאי, שאפילו שהוא שכח, יחזור למקומו ויברך. כמה שמלן רב זביד, שאם זה במזיד, גם בית הלל מודים שהוא צריך לחזור למקומו ושם לברך. תניה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, למה שיחזור למקומו? לדבריכם, שאתם סוברים שאדם שכח, צריך לחזור למקומו לברך שם, מי שאכל בראש הבירה, ממש בראש המגדל, ושכח וירד, כל הקומות ירד, 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 ולא בירך. פתאום נזכר רגע, הוא לא בירך, ואין לו מעלית פה. צריך עכשיו לעלות את כל הקומות, יחזור לראש הבירה ויברך. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, רגע, לדבריכם, אתם אומרים שבן אדם מברך במקום שהוא נזכר. שואל אתכם שאלה. מי ששכח ארנקי, אדם שכח ארנק עם הרבה כסף בראש הבירה, לא יעלה ויתלנה לדעתכם? ודאי שהוא יעלה. אז אם כן, אם לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמיים לא כל שכן שהוא צריך לעלות. ולכן, גם אדם שכח ולא בירך, יחזור למקומו ושם יברך. מספר את הגמרא. הנו תרי תלמידי, היו שני תלמידים. אחד מהם אביד בשוגג כבית שמאי, שאפילו שבשוגג הוא נעקר ממקומו והלך למקום אחר, הוא החמיר על עצמו כמו בית שמאי והוא חזר לברך איפה שהוא אכל. והשכח ארנק עד דאבה, הוא מצא ארנק עם זהובים. ואחד, התלמיד השני, אביד במזיד כבית הלל. זאת אומרת, הוא בכוונה עקר ממקומו בלי ברכת המזון בשביל לברך במקום אחר, שאפילו בית הלל מודים שזה אסור. ואחלי אריה אכל אותו אריה באותו מקום שהוא היה שם. מספר את הגמרא, רבא ברברחנה אבא קזיל בשיירתה, הלך בשיירה, אכל, וישתלה ולא בריך, הוא שכח, הוא לא בריך ברכת המזון במקומו. אמר, היכי יעביד, מה אני אעשה בשביל להחזיר את כל השיירה חזרה למקום שאכלנו בו? היא אמינה לו אנשי לברך, אם אני אגיד להם שכחתי לברך ברכת המזון, אמרו לי, בריך, כל אחד היא מברכת, רחמנה מברכת. מגידו, אתה יכול לברך גם פה, בכל מקום שאתה מברך, אתה מברך לקדוש ברוך הוא, הוא שומע אותך פה כמו שהוא שומע אותך שם. מה אני אעשה כדי שהם באמת יסכימו לחזור חזרה ולהמתין לי עד שנברך ברכת המזון? מוטב, עדיף, דאמין עליו, שאני אגיד להם, אינשי יונה דדאבה, שכחתי שם יונה מזהב טהור, אני צריך לקחת אותה בחזרה. אמר לו, הוא באמת אמר, אינטרו לי, תחכו לי, דאינשי יונה דדאבה, שכחתי יונה של זהב. הזיל ובריך הלך שם בערב ברכת המזון, והשכח, אשכח יונה דדאבה, הוא באמת מצא שם יונה מזהב טהור, והביא את זה איתו, חלרות להמין, מצאתי את זה באמת. ומה ישנה יונה? למה היה שכר שלו דווקא שהוא מצא יונה מזהב? דמטילי כנסת ישראל ליונה, כי עם ישראל משולים ליונה. דכתיב, כנפי יונה נחפה בכסף, מצופה בכסף, ועברותיה, הכנפיים שלה בירקרק חרוץ. עם ישראל נמשלו ליונה. מה יונה, כשמגיעים לתפוס אותה, אינה ניצולת אלא בכנפיה. היא יכולה לברוח או להילחם רק על ידי הכנפיים. אף ישראל אינן ניצולין אלא במצוות, שזה כמו הכנפיים. למדנו במשנה אדם ששכח לברך ברכת המזון, וכבר עבר זמן מאז שהוא אכל. עד אימתי מברך, עד מתי הוא עדיין יכול לברך ברכת המזון. אז המשנה אמרה, עד כדי שיתעכל המזון שבמאב. אם עדיין המזון שבמאב עוד לא יתעכל, הוא עדיין יכול לברך ברכת המזון. עכשיו, כמה זה שיעור עיכול? כמה זה נקרא שכבר יתעכל המזון שבמאב? שאחרי זה הוא כבר לא יכול לברך יותר ברכת המזון. אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב, אם הוא כבר, שהוא כבר לא רעב בגלל האכילה הקודמת שלו, כל זמן שהוא עדיין סווה בגלל האכילה שהוא אכל קודם, הוא עדיין יכול לברך. וריש לקיש אמר, כל זמן שיצמה מחמת אכילתו, הדרך הוא כשבאדם אוכל, הוא גם נהיה צמא. אז אם הוא עדיין צמא מהאכילה הקודמת, עדיין הוא יכול לברך ברכת המזון. אמר לי רב יימר בר שלמיה, הוא אמר למר זוטרה, ואמר לי, יש אומרים שמי שאמר את זה, היה רב יימר בר שיזבי, שהוא אמר למר זוטרה. מי אמר ריש לקיש, אחי, שזה השיעור של שיעור עיכול? ואמר רב עמי, אמר בשם ריש לקיש, כמה זה זמן של שיעור עיכול, שאחרי זה אי אפשר לברך יותר ברכת המזון, כדי זמן שאפשר להלך, שיעור של 4 מילין, זה 72 דקות. אז תרץ את הגמרא לא קשה, זה לא סותר, באמת אמר את שתי האמרות. אלא כאן, מתי באמת השיעור של שאפשר עדיין לברך ברכת המזון זה כדי ללכת 4 מילים, מדובר באכילה מרובה, כשהוא אוכל הרבה והוא נהיה סווה, אז בשביל שהוא כל זמן שעדיין לא עבר 72 דקות מאז שהוא אכל, הוא עדיין יכול לברך ברכת המזון. אבל כאן מה שאמר, כל זמן שהוא עדיין צמא מחמת האכילה, מדובר באכילה מועטת, שזה הרבה פחות זמן, הוא עדיין יכול לברך ברכת המזון, הוא צריך להזדרז לברך כל זמן שהוא עדיין צמא מחמת האכילה. למדנו במשנה בא להם יין וכולי, אבל העיקר מה שהגמרא מתמקדת פה זה בהמשך, שכתוב שם ששומעים ישראל מברך ברכה, אפשר לענות אמן גם אם שמעו רק את הסיום של הברכה. אבל אם שומעים קוטי, הקוטים היו מאומות העולם, שבאו להרי שומרון בארץ ישראל, אחרי שהגלו משם את עשרת השבטים, הביאו אותם שם המלך אשור, והם התגיירו, אבל הם לא ממש קיימו את כל המצוות. ומצאו שהם עובדים עבודה זרה לדמות יונה בהר גריזים, ולכן כששומעים אותם מברכים, אם לא שומעים את כל הברכה שמברכים במפורש, ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, אלא רק שומעים אותם מסיימים שהכל נהיה בדברו או משהו כזה, אתה לא יכול לענות אמן, כי יכול להיות שהם בירכו לעבודה זרה בכלל. זה מה שלמדנו במשנה. שואלת הגמרא, למימרד ישראל, אף על גב דלא שמע כול הברכה עונה? מה אתה רוצה להגיד? הגמרא הבינה שאפשר לענות אמן כשישראל מברך, גם אם לא שמעו את כל הברכה, ולצאת בזה ידי חובת הברכה. למשל, אני רוצה עכשיו לאכול חלות בשבת, אני יכול להקשיב איך שהראש השולחן מברך המוציא לחם מן הארץ, אני לא צריך לשמוע את כל הברכה, ככה הגמרא הבינה, מספיק שאני שומע את סוף הברכה ולתת בזה ידי חובה. אף על גב דלא שמע כל הברכה, בכל זאת הוא עונה אמן, והוא יוצא בזה ידי חובה, בתור שומע כי עונה, וכי לא שמע איך ינפיק, אם הוא לא שמע את כל הברכה מילה במילה, איך הוא נחשב שומע כי עונה? אם זה ברכה שהוא שומע בשביל שהוא צריך בזה לצאת ידי חובה בעצמו, איך הוא על ידי שהוא עונה אמן כבר יצא בזה ידי חובה? עונה הגמרא, אמר חי ברב, משנה לא מדובר שהוא יוצא ידי חובה בברכה הזאת, אלא בשלא אכל עמהם, הוא לא עונה אמן בשביל לצאת ידי חובת הברכה, אלא הוא רק רוצה לענות אמן בגלל שהוא שומע ברכה, הוא יודע שהוא מברך, הוא רוצה לענות לו אמן. וכן אמר רב נחמן אמר רב ברבו, מדובר פה בשלא אכל עמהם, ולכן הוא יכול לענות אמן גם כשהוא שומע את סוף הברכה. אמר לי רב לחי הברי, אני רוצה לתת לך עצה טובה, בני, ברי, חטוף ובריך, אם מושיטים כוס של ברכה לברך, ושואלים, ומנסים למצוא מישהו שיוציא את כולם ידי חובת ברכת המזון, אתה תדאג שיכבדו אותך. וכן אמר רב אונה לרב אברי, חטוף ובריך, תדאג, תעשה מה שאתה יכול כדי שיכבדו אותך לברך ברכת המזון. שואלת הגמרא, מה הוא מרוויח מזה? למימרא דמברך עדיף ממן דענה אמן? מה, אתה רוצה להגיד שזה שמברך ברכת המזון הוא יותר טוב מזה שעונה אמן? כי הרי בזמנה, מה זה נקרא לברך ברכת המזון? היה אחד שמברך בקול וכולם מקשיבים ויוצאים בזה ידי חובה. אז הוא אומר לו, אתה תהיה זה שמברך. מה, להיות זה שמברך יותר מעלה גדולה מלהיות זה ששומע ועונה אמן? והתניא, רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר מן המברך. אז מה אתה רוצה לברך? עדיף לך להיות זה שעונה אמן. אמר לי, רב נהוראי, אתה יודע למה? נגיד לך למה זה שעונה אמן הוא יותר. השמיים, הוא נשבע בשמיים. שכן הוא, מציאות שאתה רואה שהעונה אמן יותר גדול מהמברך. תראה משל, תדע, שהרי גוליירין, החיילים הרגילים, הפשוטים, הם יורדים ומתגרים באויב במלחמה, כדי להתגרות בו, ואחרי זה, כשהמלחמה בעיצומה, גיבורים יורדים והם מנצחים את האויב. אז אם כן, גם המברך זה זה שמתחיל, וזה שעונה אמן הוא זה שמשלים, אז אם כן הוא יותר גדול. אומרת הגמרא, אז אם כן קשה, למה אתה אומר שעדיף לברך? הרי אנחנו רואים פה שכתוב עדיף לענות אמן. אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים באמת. תנאי היא, דתניא, אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע, מה שכתוב, קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועד העולם, ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותהילה. אז ככה, קומו ברכו את השם אלוקיכם, מי זה? זה המברך. ויברכו שם כבודיך, זה זה שעונה אמן. למה זה ויברכו שם כבודיך? כי הם לא ענו אמן. זה מדובר פה בבית המקדש. בית מקדש, כשמישהו היה עושה ברכה, היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה ויברכו שם כבודיך, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל על כל פנים, גם זה שמברך וגם זה שעונה אמן, אותו משמעות, אותו חשיבות. אלא שממהרים לתת שכר למברך יותר מן העונה אמן. אז אם כן, רואים מצד אחד שרבי יוסי אומר, בברייתא הקודמת, גדול העונה אמן יותר מן המברך. מצד שני כאן כתוב ברייתא, שמערים למברך לתת לו שכר יותר מן העונה אמן, אז הדעה הזאת חולקת וסוברת שעדיף לברך. בא מיני שמואל מרב, שאל אותו שאלה, מהו לענות אמן אחר תינוקות של בית רבן כשהם לומדים לברך? לא כשמברכים בשביל לצאת ידי חובה, הם רק לומדים לברך. אמר לי, אחר הכל, כל מי שמברך אחריו עונים אמן, חוץ מתינוקות של בית רבן, כשמלמדים אותם לברך, אחרי הברכה שלהם לא צריך לענות אמן. הועיל ולהתלמד עשויים, הם מברכים רק בשביל ללמוד את הנוסח של הברכה. והנמילי, מתי אני אומר שלא עונים אחריהם אמן, בדלו עידן מפטרה היו, אז רש"י מפרש כשהם לא קוראים את הברכות של ההפטרה, ומברכים אחרי הברכות של ההפטרה בקריאת התורה. אבל בעידן מפטרה היו, אבל כשמפטירים, כשקטן הרי מותר לו גם כן לעלות לעליית מפטיר, אז עונים אחריהם אמן. יש ראשונים אחרים שמסבירים מה הכוונה מפטרה היו, הכוונה כשהם פותרים את עצמם ויוצאים מדי חובה. מתי אני לא עונה אמן אחרי הברכה שלהם? כשמברכים רק בשביל ללמוד את הנוסח של הברכות. אבל כשהם פותרים את עצמם בברכה הזאת, אפילו שהם קטנים, עונים אחריהם אמן. תנו רבנן, שמן שהיו רגילים בסוף הסעודה לסוך את הידיים בשמן עם ריח טוב להעביר את הזוהמה, מעכב את הברכה. זאת אומרת, אם הוא לא סך את הידיים שלו בשמן אחרי מים, נטילת מים אחרונים, הוא לא יכול עדיין לברך ברכת המזון, כי הוא צריך לברך עם ידיים נקיות. ועד כדי כך, שהוא עדיין, זה לא נחשב שהוא סיים את הסעודה, ואם מביאים לו אחרי זה עוד אוכל, מותר לו עוד לאכול. זה לא נקרא שהוא הסיח דעת כבר מהסעודה, שהוא לא יכול יותר לאכול על סמך הברכה הראשונה. אלה הם דברי רבי זילאי. רבי זילאי חולק והוא אומר, לא, השמן אינו מעכב. ואפילו שהוא עדיין לא סך בשמן, אני חושב שהוא סיים את הסעודה בנטילת מים אחרונים, הוא יכול כבר לברך ברכת המזון. רב אחא אומר, שמן טוב שמבוסם בבשמים, מעכב את הברכה למי שרגיל לסוך את הידיים שלו בשמן טוב. רבי זוהמאי אומר, כשם שמזוהם פסול לעבודה, אם הוא לא נקי, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש כהן כזה, כך ידיים מזוהמות פסולות לברכה. זאת אומרת, התורה מצפה מהאדם שיהיה נקי, נקיות לכבוד הברכה. אמר רב נחמן בר יצחק, אני לא שמעתי לא מה שאמר רבי זילאי, ולא מה שאמר רבי זיווי, ולא מה שאמר רבי זוהמאי, את כל הדברים האלה לא ידענה, לא שמעתי מדבריהם, אלא מתנית ידענה, אני יודע את הדברים האלה מברייתא. הברייתא אומרת ככה, אמר רב יהודה אמר רב, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שלא אמר את זה רב יהודה בשם רב, אלא זה ברייתא מפורשת במתנית התנא. והתקדישתם והייתם קדושים כי אני השם אלוקיכם, ככה אומרת התורה. דורשים מזה בברייתא. מה זה והתקדישתם? אלו מים ראשונים שנוטלים ידיים לפני הסעודה. והייתם קדושים, אלו מים אחרונים שנוטלים ידיים בסוף הסעודה. כי קדוש זה שמן, שעם זה מעבירים את הזוהמה, אני השם אלוקיכם, עכשיו אפשר לברך ברכת המזון זו ברכה. הדרן הלך, פרק אלו דברים, ועד כאן דף נ"ג.